רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות יש לנו הכבוד להביא לכם את הפרק השלישי בסדרת ההרצאות של דוקטור רן לרמן על האסטרטגיה הביטחונית של ישראל. בפרק זה, דוקטור לרמן ינתח את הברית של מה שמכונה בטעות האסלאם המתון, כשהכוונה היא בעצם לומר הסונים שמתנגדים לשיעה ולאיראן, או במילותיו של דוקטור לרמן, מחנה היציבות. האזנה נעימה.
הציר המרכזי לדיון שלי היום הוא במובן מסוים איראן כאיום והמענה לאיום הזה, אבל בהגדרה רחבה יותר אני רוצה לדבר על ההתהוות של מה שאפשר לקרוא לו מחנה היציבות במרחב שלנו, ובאופן ספציפי המערך של כוחות שרואים בצורה דומה את האיום, את מאפייני האיום, שכולל כיום, הייתי אומר, בלי להסס, בלי למצמץ, הייתי אומר את ישראל, ללא ספק, כחלק אורגני של קבוצה, של מערך כוחות, שכולל גם את ערב הסעודית, את איחוד האמירויות, אני שם הצידה את קטר לשיחה הבאה, את רוב שאר המפרציות הקטנות, כלומר, מה נשאר לנו, קווייט, בחריין, מיטה מסוימת, מהוססת, גם אומן, אבל הרבה פחות. בעיקר אני מדבר על סעודיה ואיחוד האמירויות, ה-UAE, כמו שאומרים עובר שאתם באותו לא עדים. מצרים על פי דרכה, באופק הרחוק יותר, באופן מעניין, גם מרוקו וגם אלג'יריה, שהן יריבות, יש ביניהם ריב דמים על סהרה, אבל מרוקו, ומרוקו היא מנוחה, אלג'יריה היא רפובליקה מהפכנית עם היסטוריה של מאבק של עמדה פרו-סובייטית ומאבק אנטי-קולוניאלי עקוב מידה, וכולנו היום בסירה אחת, משום שהאיום הוא משותף. בלוב מתנהלת מלחמת פרוקסי, אבל גם היא שייכת במידה רבה לדיון שלנו הבא, ולא לא דווקא להקשר היום. איך התהווה המחנה הזה, מאיפה הוא, מה דוחף אותו, מה גורם לכך שהיום יותר ויותר אפשר לראות את תווי המתאר שמחברים אותו. לפני שנגיע לשאלה האיראנית, הערה נדמה לי מתבקשת על העניין המצרי. למה אני מזכיר את מצרים? מפני שהקדשת לי דיון שלם לירדן. וירדן, ואולי מפני שהקשר בין התנועה, כמו שאמרתי, בין התנועה הציונית לבין ההשמים, הוא היום כמאה שנה כבר, ולכן זה לא, זה אולי המרכיב הראשון בסדר ההיסטורי. מצד שני, יבוא מי שישאל, למה אני מזכיר את ירדן תחילה, כשמצרים היא הראשונה מבין שכנותינו שחתמה איתנו על הסכם שלום. והתשובה היא שאומנם יש בינינו בין מצרים שלום, אבל משך רוב התקופה, מאז נכנס ביקור סאדאת בירושלים בנובמבר 77, או חתימת הסכם קמפ דייוויד בקיץ 78, חתימת חוזה השלום ב-26 למרץ 1979, מאז ועד, בזהירות רבה אני אומר, כמעט ועד היום, בשנים האחרונות יש איזשהו שינוי, השלום עם מצרים היה במידה רבה מאוד שלום קר שלום על הסף של סוג של עוינות מדינית גלויה, לפעמים הסף הזה נחצה, בציבוריות המצרית רווחה ועדיין רווחת עמדה אנטי-ישראלית ואפילו אנטישמית מחופרת מאוד עמוק. ויותר מזה, לישראל ולמצרים הייתה אולי ידידה גדולה משותפת, ארצות הברית, והמצרים גם ידעו שחמאתם בוושינגטון נמרחת על הצד הישראלי או בסכין ישראלית על פרוסתם. זה הכל נכון. אבל אויבים משותפים דווקא לא היו לנו. מי שהמצרים ראו כאיום על מעמדם, על ההגמוניה, שהם פעם האמינו שהיא זכותם הטבעית במרחב הערבי, זה דווקא ישראל. מאוד הטריד אותם. משנות ה-90 והלאה, אחרי אוסלו, שישראל פורצת למרחבים בעולם הערבי, נציגויות במרוקו וטוניסיה, נציגויות בקטר ובעומן, יחסים כלכליים, הוועידות האלה של המזרח התיכון וצפון אפריקה, ועידות מנה כמו קזבלנקה ב-94, מגיע לשם שר החוץ שמעון פרס עם מאות אנשי עסקים ישראלים, איבד לגמרי את התחושה הטבעית של זהירות ושיקול דעת וחוש כוח, הפחיד את המצרים חצי למוות שהנה ישראל עם כוחות היצירה הכלכליים שלה היא תשתלט על האזור. מסתכלים המצרים לא על המפה הגיאוגרפית ולא על המפה הדמוגרפית, אלא יש כזה אטלס קדרון נדמה שהוא מראה את העולם מסודר לפי גודל כלכלי, ומגלים שישראל, אם היא לא יותר גדולה מהם, היא לפחות גדולה כמוהם כמעצמה כלכלית. וכמובן בתחומים מסוימים, איך אומרים, אם אתה לוקח את ההייטק הישראלי ומחלק אותו בהייטק המצרי, אתה מגלה מאוד מהר מאוד שזה תרגיל במתמטיקה שהסבירו לך בכיתה A ו-A לא לעשות אותו. אי אפשר,
כן?
מדינה נשלת מהרבה בחינות. התוצר הלאומי המצרי בערך שקול לתוצר שלנו. יש תחומים חקלאיים מסוימים, למשל הם מגדלים הרבה יותר כותנה ומפיקים, וגם מייצרים מוצרי טקסטיל מכותנה, כי כותנה מגדלים עם הרבה מים, ולמצרים, עד שעכשיו האתיופים הולכים לסגור להם את הברז, למצרים היה תמיד מים, מתנת הנילוס, מתת הנילוס, ולכן מראשית המאה ה-19, כשהתחברו לכלכלה התעשייתית של בריטניה, הם מגדלים כותנה, וכותנה טובה מאוד. בזה אין לנו מה להתחרות, והניסיונות שלנו בארץ לגדל כותנה היו טעות מלכתחילה. פה ושם אתה עדיין רואה שדות כותנה, אבל זה לקחת ולהוציא מים על משהו שאפשר לקנות בזיל הזו במקום אחר. אז יש דברים שהמצרים עושים. יש כמה תעשיות, חלקן תעשיות בבעלות של הצבא, שהן לא כלכליות בעליל, אבל הן מייצרות, אלומיניום וברווה. בשורה התחתונה, מצרים היא בבעיה קשה מאוד, והיא ראתה את ישראל לא כידיד, אלא כיריב. איום על מעמדה הזו. ולכן, בדיון הזה שלי, על ההתהוות של מערכות אזוריות, שבהן יש הרבה מן המשותף, דווקא עם מצרים, מעבר להסכם השלום עצמו, מעבר לכל מה ש... מצרים מפיקה מהעובדה שישראל נסוגה תחילה מאזור התעלה ואחר כך מכל סיני, נבנו מחדש הרי התעלה, התעלה עצמה נפתחה לסחר, השלום פתח את אפשרויות התיירות במצרים, הנפט של סיני חזר לריבונות מצרית אם כי משקלו הכלכלי היום הוא יחסר. שימו את כל זה ביחד, המצרים הרוויחו יפה וכמובן מיליארדים מארצות הברית, כל, וצבא מצרים נבנה מחדש כצבא בחימוש אמריקאי, הכל טוב ויפה, אבל הדבר שאני אומר, מגדיר אותו, מה המהות העמוקה של המושג אינטרסים משותפים? אויבים משותפים. אנחנו עומדים ביחד כנגד איום משותף. ודווקא זה עד לשנים האחרונות ממש היה עבור המצרים דבר רחוק מאוד מן הדעת. ולכן אני שם כרגע הצידה את מצרים, נחזור אליה לקראת סוף הדיון, כי היא עכשיו כן נכנסת מחדש לתוך המערך הזה, אבל מסיבות קצת שונות ממה ש... מאלה שסררו עד לפני שנים ספורות, אמצע עשור הנוכחי. מה כן דחף חלק ממדינות האזור במדרגה אינטנסיביות גדלה והולכת לראות בישראל גורם חיובי ולא שלילי? התשובה הקצרה היא איראן, או יש מילה אחת, אוקיי, זה שאלו מישהו בארץ איך המצב, אומר מילה אחת, טוב. שתי מילים, לא טוב. אבל במקרה שלנו, מילה אחת זה איראן, אבל כדי לדייק צריך להגיד המהפכה איראן. ולמה המהפכה איראן ולא איראן? מפני שבינינו לבין איראן כמדינה, כישות גיאופוליטית, בינינו לבין העם הפרסי, שהוא רוב, לא כל, האוכלוסייה באיראן, יש לזכור, יש כ-60, יש מיעוטים גדולים מאוד, בלוצ'ים וערבים, והרבה מאוד אזרים בצפון וקורדים, אבל העם הפרסי נניח שהוא האוכלוסיית הליבה של המדינה האיראנית, בינינו לביניהם, אמנם היה קטע קצת מביך לפני 2500 שנה, ויש איראנים שמטריד אותם שאנחנו שותים לשוחרה מתלהבות רבה על חיסולם של 57,000 פרסים בסגירת החשבון בענייני מרדכי והמן. אבל זה בכל זאת היה לפני 2500 שנה, מאז קרו אי אלו דברים. ולמען האמת, הזכרתי את זה בשיחה הראשונה אפילו, כשדיברנו על המערך ההיקפי שנבנה כדי להכיל את האיום הנאצריסטי, הוא בהחלט כלל את איראן, ואיראן הייתה מדינה שהיה לישראל איתה קשרים הדוקים מאוד, ביטחוניים, מדיניים, אסטרטגיים וכלכליים. יש בתוך תחומנו, במדינת ישראל, מונומנט רב הוד לידידות ישראל-איראן. אורכו כ-200 קילומטר, ומפעם לפעם הוא דולף בצורה קטסטרופלית שמאוד מרגיזה את הירוקים. נקרא קו צינור הנפט אילת אשקלון, שנבנה בכסף איראני, שעוד לא עזרנו, תגידו לאף אחד. לא, כמו שאתם יודעים, יש על זה תיק משפטי ארוך, מסובך, בוררות והסתעפויות כאלה ואחרות.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אבל הוא נבנה כדי להוריד את
הירוקים
מהשלטון, כדי להוריד את הנפט האיראני מפרץ אילת, שלא דרך תעלת סואץ כשעוד הייתה חסומה עקב הסכסוך, אל הים התיכון ומשם לימים באירופה. אני מסתכן בניחוש שהוא משמש היום, אנחנו יודעים שמשתמשים בו, ברור שהוא לא מוביל נפט מהמפרץ לשם, אז הוא כנראה משמש למטרות אחרות, כמו למשל נפט מהים התיכון לימים אחרים. אני משאיר לכם לנחש מאיפה יכול לבוא נפט מהים התיכון. אבל האיראנים היו אז מדינה שבינה לבין ישראל היו קשרים עמוקים ואדומים. יכול להיות שיבוא יום וזה יחזור. בשכבות עממיות באיראן, או שכבות הביניים באיראן, יש סימנים לזה שהתעמולה האנטי-ציונית, הארסית, השיטתית של המשטר האיראני, כנראה תתנדף ביום שגם המשטר יתנדף. אבל בינתיים אנחנו בבעיה. והבעיה הזאת היא בת 40 שנה, והיא נוצרה כאשר משטר השאה קרס, השאה עצמו בריאותו הידרדרה, רמת היכולת האפקטיבית שלו לשלוט במדינה נפגעה, הוא הצליח לקומם נגדו גם את המוני העם, שהוא יצר ציפיות כלכליות שאי אפשר היה לעמוד בהן, גם את הממסד הדתי, בגלל חילון אגרסיבי של החברה האיראנית, ויותר ויותר הוא התחיל להתהדר בכך שהוא יורש של מלכי פרס הקדמונים. עכשיו, מבחינה אסלאמית כמובן זה סוג של ג'הליה ופרעוניה וכל המילים האלה שמשמשות כדי לציין שכל מה, כל הסדר המדיני במרחב שלנו ששרר לפני מוחמד הוא פסול מבחינה מוסרית וערכית, ולהזדהות איתו זה אקט בעצם שעל סף כפירה בעיקר. ומעבר לזה הוא הצליח גם לקומם את המעמד הבינוני המסורתי, מה שנקרא באיראן הבזאר, הסוחרים הזעירים, שהמודרניזציה והשיטות הכלכליות שהוא הכניס פחות או יותר משכו, סליחה על הביטוי הפרסי השחוק, משכו להם את השטיח מתחת לרגל. וכל זה ביחד גורם למצב שבו הוא ניצב בפני התקוממות. בוושינגטון יושב נשיא ג'ימי קרטר שמחויב מחויבות עמוקה לזכויות אדם וכן הלאה, והוא פחות או יותר מסמן לצבא האיראני, לא כדאי לכם לראות במתקוממים, כי זה, אתם תאבדו את תמיכת ארצות הברית, אם זה נשמע לכם מוכר, אז זה מאוד דומה למה שיעשה אובמה בחורף של 2011. ומדבר לדבר לא מתגלגלים לכך שנפילת משטר השאה, כמה שבועות של איזשהו גמגום ליברלי, ולאחר מכן מי שמשתלט על המדינה האיראנית זה מנהיג הדת הגולה
חומייני.
האייתולה חומייני, ואחלה חומייני. עכשיו, מי שחושב שפה מדובר בשיעה הקלאסית שסוף סוף מממשת את עצמה, לדעתי טועה. יותר מזה, אני חושב שיש ראיות מספריות שאין אף אייתולה עוזמה, אף אחד מהאייתולות הבכירים של איראן שקיבל את הרעיון של מרות בלעדית של חומייני. קל וחומר אותם מקורות סמכות באסלאם השיעי שיושבים מחוץ לאיראן, שנחשבים מה שנקרא באסלאם, בשיעה יש מושג שגם מרג'ע תקליד, מקור סמכות. כלומר, זה קצת דומה אפיפיור, אין מבנה היררכי, אלא כל אחד שבונה לעצמו מעמד דתי סמכותי הולך ממבנה סביבו איזשהו מיתוס עד שהוא מגיע לנקודה שמכירים בסמכותו כפוסק עליון. מזכיר מבנים מסוימים גם אצלנו, בכלל תופתעו לשמוע השיעה יותר קרובה ליהדות מאשר הסונה. דוגמה?
ההסתתרות שלהם.
גם, זאת אומרת, העובדה שמבחינה היסטורית רואים את ההיסטוריה שהשתבשה משך אלפי שנים רבות מאז המאה השביעית לספירה, כמו שאצלנו יצרנו בגלות, הם גם חיים במצב של איזה הסתר פנים מתמשך, שהנה רצונו התברך שצאצאי עלי ישלטו בעולם האסלאם, אבל לא כרגע.
וגם הם מחכים למשיח.
אז הם מחכים לסוג של גאולה. נכון, זה יותר דומה. בסונה יש את הניצחון של הכוח שמכהן עכשיו, שמחזיק עכשיו בשלטון, ודווקא בשיעה יש את העניין הזה שההיסטוריה השתפשה וסופה שתבוא על תיקון. עוד דבר אחד שדומה. דבר קטן, אבל שים לי, מה אתם מכירים? את היום הקדוש ביותר לשיעה.
אשורה.
אשורה, מה זה אשורה?
היום
העשירי. היום העשירי של החודש הראשון.
להבדיל.
זה לא להבדיל, זה יום כיפור שהנביא נהג, מוחמד נהג בו, אם הייתי מוסלמי הייתי צריך להגיד לנביא, סללה עליי וסלמה, כן? הנביא נהג בו בזמן שהיה במדינה בקרב יהודי יטרב, נהג מנהג יום כיפור, והעליתם את נפשותיכם, אחר כך זה דווקא דאח בסונה, שהיא לכאורה דרכו של הנביא, ובשיעה זה קיבל משמעות היסטורית, כי זה היום שבו בניו של עלי הובסו בקרב קרבלה ונשחטו, והאימאם בנו של הבכור מבן החסן נעלם, ואחר כך יש לנו כל מיני אימאמים שמסתתרים, ובסופו של דבר באחד מהם ישוב ויופיע באחרית הימים. בעניין הזה יש איזה דווקא תווי דמיון. אבל בשיעה לא היה מעולם רעיון כזה של מנהיג אחד שיש לו סמכות מוחלטת. מאיפה זה בא? ומעולם לא היה רעיון שהשיעה היא מהפכה סוציאלית שצריכה לגייס את המוני העם ואת החלקאים והנתקעים. ומאיפה זה בא? התשובה היא שמה שאנחנו רואים באיראן היום, אנחנו לפעמים נסחפים, אומרים, זה ימי הביניים, זה חזרה לימי קדם. לא, זה מהפכה פוליטית מודרנית, שההשראות של הלקוחות מהמודלים הטוטליטריים של המערב במאה ה-20. הרעיון של מנהיג יחיד שיש לציית לדברו, נשמע מוכר, בגרמנית קוראים לזה פירר פרינציפ. ומה פירוש המילה פירר? הייתם פעם בטיול בגרמניה, איך קראו? הרייזף, זה מורה הדרך, המדריך. מדריך, גם כך באחוואן במצרים, אל מורשד אל עם, כלומר המדריך הראשי. ופירר זה בדיוק אותו דבר. ואיך קוראים באיראן למנהיג? מצד אחד קוראים לו פוסק ההלכה, פקיד, שהוא חכם במשפט האסלאמי, וחייבים לציית לו. העיקרון הזה נקרא בשפה של איראן המהפכנית של היום, ולעיית פקי, חובת הציות לפוסק. כמעט אמרתי חובת הציות לפוסק, דווקא. אבל חובת הציות לפוסק הדת, פוסק ההלכה, וגם רהבר. רהבר מדריך, מוביל הדרך, זה שהולכים אחריו. כלומר, יש לנו פה דיקטטורה בתבנית שהיא מוכרת מהמודלים של השלטון הטוטליטרי במדינות המערב, שהם מתגבשו בשנות ה-20, 30, 40 של המאה ה-20. ויש לנו פה אידיאליזציה של המאבק החברתי, גם בתוך איראן לטובת החלשים כנגד כל החתולים השמנים שאכלו מהצלחת של השאה, וגם במאבק העולמי בין העולם השלישי, הדרום המדוכא והנרדף והמנוצל, כנגד המערב ובראשו ארצות הברית הסביע. מאיפה זה נלקח? מתורתו של קצין פסיכיאטריה בצבא הצרפתי, אפריקן, ממוצא של עבדים במרטיניק, שאחר כך, שבזמן מלחמת אלג'יריה, החליט בעצם שהוא נלחם בצד הלא נכון, רק לצד האלג'ירה, התאסלם, וכתב בצרפתית ספרים נוקבים מאוד על המאבק המהפכני של העולם השלישי כנגד המשעבדים ועל הנדכאים עלי אדמות. באנגלית אני מכיר את הספר הזה, האיש הזה שמו פרנץ פנון, והספר נקרא The Wretched of the Earth. אני לא נעשה את הצרפתית של אף אחד, לא מגיע, לא עושה אותו שום דבר רע. אבל הרעיון הזה של הנדכאים, או הפרסים מדברים, זה לא דובר פרסית, אבל מדברים על מוסטזפון, הנדכאים עלי אדמות, המהפכה האיראנית היא בעצם גם מהפכה סוציאלית, מהפכה שלוקחת את התבנית שלה מהמרקסיזם, בזמן שהיא אנטי-מרקסיסטית, לוקחת את התבנית האופרטיבית של השלטונית מהנאצים אם תרצו, אבל בלי המרכיב הגזעי, דווקא השאה הוא זה שהתהדר בזה שהוא צאצא הארים, אריאן מאה, ואילו האיראן, מבחינה גזעית ולאומית, המהפכה האיראנית מטשטשת את ההבדלים. אתם יודעים שהשליט הנוכחי, המנהיג הנוכחי או הרבה, אלי חמני, הוא אפילו לא פרסי. הוא עזר מבחינת מוצאו. אז הם כאילו, אבל מה שהם לוקחים מן המודלים הטוטליטריים זה את המבנה השלטוני ואת הדחף המהפכה. וזה מה שעושה את איראן לכל כך משמעותית וכל כך מסוכנת. מפני שיש לה יומרות שחורגות הרבה מעבר לתיקון החברה האיראנית. ומה שעושה את המצב עוד יותר מסוכן, ואני בשנים האחרונות זה רק הולך ומתחדד לדעתי, זה העובדה שהם את היעדים החברתיים שהם הבטיחו לעם האיראני, את החלום, את החזון של מדינה שעם צדק חברתי וסדר חברתי ופריחה וסגסוג, הם ממש, ממש לא הצליחו לייצר. מספיק לראות את הסרטים האלה שזכו באוסקרים, גם פרידה מי שראה אותו, וגם עכשיו הסוחד, סיילסמן, זה על הקבוצת תיאטרון הזאת שעושה להפיק את המחזה האמריקאי, עם צנזורה של השלטון שאומרת, הקטעים האלה תורידו כי זה אמריקאי מדי, כל מיני דברים כאלה. אתם רואים חברה מעורערת, אלימה, רוויית סמים, רוויית זנות, רוויית חולאים סוציאליים, ההבטחה של המהפכה האיראנית לא התממשה. ודווקא בגלל זה, השאפתנות האזורית, פלוס הפרויקט הגרעיני, זה נשאר הדגל האחד שאפשר לרוץ איתו ולנפנף. כי סתם אנשים בטהרן יודעים, הרי רואים את המסעיות. טורקיה ב-1979 הייתה ענייה פי שלוש מאשר עירה. היום היא עשירה פי ארבע מאשר עירה. אי אפשר להסתיר דברים כאלה. אתה רואה אותם לנגד עיניך במעברי הגבול. יש לזה השפעות מאוד עמוקות. מעבר לזה, לא נשכח עוד דבר. המהפכה האיראנית הופסה במלחמה האחת הגדולה שהיא ניהלה, היא הופסה. והצלקת, אגב, הצלקת הזאת לדעתי של הזיכרון התבוסה תבועה מאוד עמוק, והיא קצת מקטינה את הסיכון שאיראן תיכנס להרפתקאות צבאיים. אנחנו, איראן היא מאוד מסוכנת, אבל לא בדיוק במובן הזה שהיא תצא מחר בבוקר להרפתקאות צבאיות. הם נלחמו בעיראק, מלחמה ארוכה ומראה, הם לא יצאו להרפתקה הזאת, סדאם תקף אותם, אבל הם שמו לעצמם למטרה לנצח ניצחון מלא במלחמה, להגיע להכניע את עיראק, לחסל את סדאם, והם נכשלו. המלחמה נגמרה כשכוחות עיראקים משמעותיים נמצאים עמוק בתוך השטח האיראני, וחומייני אומר, אני אשתה את כוס התרעלה, ואני אחתום, אני אקבל את החלטת מועצת ביטחון אז 598, ואנחנו נסיים את המלחמה הזאת. ובעצם הרבה מאוד איראנים, מאות אלפים נהרגו, נפצעו, נותרו נכים, במלחמה שאיראן הפסידה. כל זה רק מחזק את הדחף האיראני לנסות לשנות את פני האזור, אם אפשר ואיפה שאפשר, לא באמצעות כוחם במישרים, אלא באמצעות כוחות, מה שנקרא באנגלית פרוקסי, על ידי שליח, ולעשות את זה בצורה שהכוחות השליחים האלה יתחזקו ויתעצמו וישנו את המפה האזורית עד שאיראן למעשה תשלוט בשטח. איפה שהדברים מסתבכים ומשתבשים, אפשר להשתמש פה ושם גם בכוחות איראנים. ומה שהכי משמעותי, שביום שאיראן תגיע, רחמנא ליצלן, להגמוניה צבאית באמצעות הנשק הגרעיני, אז כל הכוחות האלה שנהנים מחסותה יהיו בטוחים מפני מעלומות הנגד של ישראל או של כוחות אחרים, וכוחם שהשאפתנותם ויכולותיהם רק ילכו ויתעצמו. זה האסטרטגיית העל האיראנית נכון להיום, וכל זה נועד כדי להראות לעם באיראן שלמהפכה עדיין יש תוחלת. וזה מה שאולי עושה אותה לעוד יותר מסוכן, דווקא בגלל הכישלונות שלה. על מה הם נשענים? הם נשענים בעיקר על אוכלוסיות שיעיות שמשך שנים רבות היו מדוכאות, וגם פה ושם על כוחות לא שיעים שמסיבות משלהם רואים באיראן בעל ברית מועיל. יש גם מצבי עמימות. למשל, האם אסד מיודענו בין למשפחה, אגב, שם המשפחה המקורי של השושלת הזאת זה לא אסד, זה וחש. משפחת וחש, וחש אתם יודעים, זה חיית פרא, סתם ככה. לא בדיוק קומפלימנט.
ארוד.
לא בדיוק קומפלימנט.
ארוד.
כן, חיית פרא אדם, מה שנקרא, אבל פרא. ולעומת זאת, אסד זה... באיזשהו שלב, כשהוא נכנס, עלה בסולם הדרגות בקצונה הסורית, בחור החליף את שמו. השושלת הזאת הרי היא באה מהעדה שנקרא הנוסיירת, שנדבק לה גם הכינוי היחסית חיובי, עלווי. אבל מה זה עלווי? זה שהם מחסידי עלי, כלומר שהם שיעים, אבל הם לא שיעים, כי הם לא מוסלמים בכלל. הם יצאו מזמן מגדר האסלאם, כמוהם כדרוזים, או אולי עוד לפני הדרוזים. זו עדה שיש בה כל מיני אלמנטים, מה שנקרא בלועזית, אידיוסינקרטים, שמקבצת פרקטיקות ואמונות מדתות האזור השונות, אפילו מהיהדות אפשר למצוא שם כל מיני. אתה רוצה לדבר עם עלווים אותנטיים, לא המהדורה עם ההגהות מדמשק, אלא האוכלוסייה שלא צריכה לרמות את עצמה ואת אחרים, תלכו לרג'ר, יסמיכו גם למכור לכם סמים, גם לעשות לכם ארוחה טובה, וגם להסביר לכם שהכלב הזה אסד מתיימר איזה מקום רחוק, אבל הם עדיין כביכול בתוך העדה. אז אנחנו יודעים שזה שקר למטרות, שקר אלגנטי למטרות פוליטיות. אז יש להם שיעים, יש להם בעלי ברית שאינם שיעים, למשל, פה בעזה, ג'יהאד איסלאמי, פלסטיני, התנועה של רמדאן שלח, סונים, אין למעשה לצורך כל עניין ודבר, אין כמעט או אין בכלל שיעים פלסטינים. יש טענה שהאיראנים מנסים לקדם תשאיו, זאת אומרת מעבר לשיעה, אין לזה הרבה הוכחות, זה יותר מה שנקרא תעמולת זוועה סעודית. בפועל, קטר לא בצד של האיראנים. נשאיר את קטר לשיחה הבאה, קטר זה מקרה מאוד קשה ומעניין. הסעודים לא מדייקים כשהם אומרים שהיא סוכנת של איראן. הקטרי, לקצר, רק להגיד כבר עכשיו, קטרים מחוברים, מה שנקרא במותן, עם הטורקים, עם ארדואן, עם האיחואן, עם האחים המוסלמים. זה לא בדיוק אותו צד. הכסף הקטרי בסוריה הלך להרוג את האנשים של איראן. כן? זה לא בדיוק שאיראן, זה קטרים הם סוכנים איראנים. אבל כמו כל המפרציות, הם גם עושים עסקים איראן. הסעודים נאחזו בשולי העניין האיראני, אבל הסיבה שהם שונאים את הקטרים היא אחרת, היא לא קשורה דווקא לאיראן. זה סיפור מאוד מעניין, אבל נשאיר אותו כי הוא שייך יותר לסיפור של טורקיה והאחים המוסלמים. האיראנים, למשל, הם עובדים בעזה עם הגאפ, כמו שאומרים זה בקיצור הצהלי, ג'יהאד איסלאמי פלסטיני. תקופה ארוכה מאוד הם עבדו עם הסודנים. והמשטר הסוני, הסוני לאלף לאל, של בשיר בסודן, שהיה מחובר לתנועה הדתית של חסן טורבי, עבד עם האיראנים, כדי שהם ראו את עצמם ככוח מהפכני, כוח אנטי-ממסדי, כוח עוין להגמוניה האמריקאית, היה להם ריב עם המצרים, עדיין יש להם ריב עם המצרים על טריטוריה, בקיצור, הם חשבו שיועיל להם להיות במחנה איראני. מה שמוכיח שהאיראנים לא בררו, אם היה סוני שמוכן לעבוד איתם, בכבוד. אגב, בשלב מסוים, אני אספר לכם אפיזודו, הייתה איזו תקיפה מסתורית מאוד, לא רחוק משדה התעופה בחרטום, התפוצץ שם מחסן תחמושת שלם. בא אליי למחרת, הייתי במטה לביטחון יהודים, בא אליי דיפלומט אירופאי ששירת לפני זה בחרטום, ואומר, תגיד, אתה יכול להסביר לי מה זה היה? אמרתי לו, תשמע, אני כמובן לא יכול להסביר לך שום דבר כזה. אם מערכיך לשעבר בחרטום חושבים אולי שאנחנו עשינו את זה, אז הרי שישאלו את עצמם למה הם היו, למה שנרצה לעשות את זה. נגמר בזה שבשנים האחרונות סודן מכרה את עצמה לסעודים בכסף טוב, האמריקאים ואנחנו נתנו לזה גושפנקה, וסודן הפליגה לה למחוזות אחרים. אבל זה לא בעבר. גם בעיקר כדי לוודא שהם בסדר עם האמריקאים, כדי שהאמריקאים לא יעזרו למשטר של קיר בדרום. אבל כל זה הם רק בא להוכיח שהאיראנים לא היססו לעבוד גם עם סונים, וגם עם אנשים שבעצם כבר יצאו מגדר האסלאם, ובלבד שהם מוכנים לתרום לפרויקט המהפכה. איראן רואה את עצמה ככוח שמשנה את המציאות. קוראים לזה בשפה המקצועית שנכנסים בינלאומי, כוח רוויזיוניסטי, לא במובן חלילה הז'בוטינסקאי, אלא במובן שמי שרוצה לעשות רוויזיה בסדר הקיים. יש כוחות מעצמות של סטטוס קוו, ויש מעצמות שרוצות לשנות את המציאות. איראן היא מהפכה. יותר משהיא מדינה, היא מהפכה. ולכן גם הפצצה שלה היא פצצה מהפכנית ולא פצצה מדינתית. למה אני מפחד מהפצצה האיראנית ולא מהפצצה הפקיסטנית? כולנו יודעים שמה הפקיסטנים צריכים פצצה. 5 אותיות מתחיל ב-I, כן? זה, בעברית 4 אותיות מתחיל ב-H. זה דברים מובנים עליהם, זה לא צריך להסביר, זה גיאופוליטיקה מהסוג הישן והטוב. הסיפור האיראני אחר. ואנחנו רואים את הדחף המהפך. למשל, מה ראו האיראנים להשקיע כל כך 40 מיליארדים בחיזבאללה בלבנון? ובנו אותו ובנו אותו ובנו אותו עד לנקודה שבה למעשה המדינה הלבנונית הפכה לסרח עודף של חיזבאללה ולא הפכה. מתי באה ההכרעה? דרך אגב, אני אמרתי לעצמי, לא ידעתי עד הסוף מי ניצח בלבנון השנייה ב-2006, עד שבא חיזבאללה וריסק את הצבא הלבנוני בקרבות רחוב ב-2008. ואז היה ברור מי ניצח ב-2006. חיזבאללה ניצח, הוא נשאר, שרד והשתלט על המדינה. כן, הם ניסו, הממשלה הלבנונית האומללה ניסתה לפטר את האחראי על ההבטחה בשדה התעופה שהיה סוכן של חיזבאללה.
סדיור או אחרון?
סדיור, סוף הדרך. ואז חיזבאללה אמר, רבותיי, לא יקום ולא יהיה, הצבא לא מעניין אותי. האיש הזה ינהל את השדה כי אנחנו מקבלים דרכו משלוחים, ואתם מפריע לנו, תנסו לעשות שם סדר נורמלי כמו מדינה נורמלית. זה ממש מפריע לנו, גם היה איזו שאלה שמי ישלוט ברשתות התקשורת בדרום לבנון. קיצור, חיזבאללה ניקו עם את הרצפה עם צבא לבנון והכוחות הלגיטימיים, ומאז למעשה ברור לגמרי אצל מי הכוח האמיתי. אז האיראנים למעשה חטפו מדינה. סוכנים איראנים לקחו וחטפו את המדינה הלבנון. בסוריה המצב קצת יותר מורכב. ואני תכף מגיע לאן זה לוקח אותו. כי בסוריה יש שותף, לאיראנים יש שותף בהגמוניה. יש את הרוסים. ואנחנו משחקים משחק עם הרוסים. בעיראק המצב גם מורכב משתי סיבות. א', אין עיראק. יש מדינה משוסעת ל2.5 חלקים לא שווים. הרוב, הדרום, רוב עיראק מבחינת היתרונות, שיעי. במערב עיראק אוכלוסייה סונית, שדאעש השתלט עליה יחסית בקלות ב-2014. והצפון, קורדים, שזה למעשה מדינה עצמאית לכל עניין ודבר, גם הצביעו במשאל העם בעד העצמאות, עדיין כעת, אבל מעשית, כן, הם איבדו את קירקוק, אבל ה-KRG, כן, ה-Kurdish Regional Government, עדיין שלטת בארביל, בסולימניה, ובכל האזור של צפון מזרח עיראק, למעשה הוא ממשיך תפקד כמדינה עצמאית, או לכל היתר נגיד כאוטונומיה מלאה בתוך הסדר הפוליטי העיראקי. אגב, אחד מהמנהיגים הכי בולטים, שם הוא, יש לו ילדים יהודים. נשוי לבחורה מניג'אזה, יהודייה, מבחינה הלכתית, והוא בנו של נשיא עיראק לשעבר. טלבאני, קובה טלבאני נשוי, דברים מעניינים. אז המצב הוא, זה גם משותף לו ולטלבאני המנוח ולטראמפ ולסרקוזי, נכדים יהודים. עכשיו, איראנים דומיננטיים אבל לא שולטים בבגדד. יש להם הרבה השפעה אבל היא לא מוחלטת, והתוצאה בבחירות האחרונות בעצם הלכה נגדם. נכון שגם מוקטדה א-סדר הוא איש מיליציה שיעית, אבל זה לא מהמיליציות השיעית שעובדות בשביל האיראנים, לכל יותר עובדות עם האיראנים לפעמים, אבל הן לא כפופות למרות האיראנית. וכסף סעודי נשפך לתוך השיעה, היום הסעודים הבינו שהם צריכים לקנות ולא לטבוח את השיעה האיראנית, העיראקית, כדי לנתק בינה לבין ההנהגה האיראנית. אז המשחק עכשיו משחק לנו. תוסיפו לזה את עכשיו, הסיפור האמיתי, זה שעכשיו דוחף כבר כמה שנים את הסעודים והאמירויות לזרועותיה של ישראל, זה לא כל כך לבנון, כי שם לא, פחות או יותר הבינו שהם הפסידו את המשחק, עשו איזה סיבוב עם הניסיון של סעד חרירי להתפטר, לעשות שריר, והכל נגמר בזחילה, לא בעמידה. סוריה זה ביצה מדממת שישראל צריכה לטפל בה מבחינתה, ולראות אם אפשר לתקוע טריז בין הרוסים לאיראנים, אבל זה העבודה שלנו. בעיראק הם שופכים כסף. מה שמכתיב היום את ההתקרבות, זה שיש מלחמה ממש בתימן. לא על יד ולא בערך. מלחמה אכזרית, גם הסעודים והאמירויות לא בוררים באמצעים. יש להם חיל אוויר יקר, לא אומר טוב אבל יקר. קנו אותו בלתיו כספר מארצות הברית. והם מפציצים בלי הכרה ובלי בצלם. הם מתקדמים. הם מתקדמים. בשבוע האחרון, אם עקבתם, שמעתם, הם כבשו את שדה התעופה של חודדה, הם סוגרים על העיר הזאת, שעיר הנמל שמאפשרת לחות'ים נתיב הספקה מהאזורים ההרריים שהם שולטים בהם, כולל הבירה ההיסטורית שלו, תימן, סנעא, ואם תיפול חודדה סופית, מצבם של החות'ים יחמיר באופן מאוד מאוד משמעותי, כי כרגע יש להם את הקו הספקה הימי הזה שהאיראנים איכשהו מצליחים להבריח אליו נשק והספקה. מי נגד מי? יש למעשה שלושה צדדים בתימן, כי יש אזורים שהם בשליטה של אל-קעדה, כוחות רדיקליים, באזורים מדבריים של דרום תימן לשעבר. יש את המשטר הלגיטימי שנתמך על ידי הסעודים והאמירויות והכוחות המתונים בעולם הערבי. המשטר של עבד-אל-הדי, שהוא יורשו של עלי עבדאללה סאלח. עלי עבדאללה סאלח קראת ברית עם החות'ים ואז ניסה להיחלץ מהברית הזאת ולברוח לצד הסעודי. הוא לא הצליח לצאת מה-RPG, תפס את הג'יפ שלו עוד לפני שהוא הצליח לצאת מהם. אז הוא כבר לא איתנו. יצא בנוהלי פרישה תימניים מוכרים. אבל, והחות'ים, זאת אוכלוסייה שיעית בעיקרה. באים המדקדקים ואומרים, נכון, הם מהשיעה של החמישי, ולא מהשיעה האסנה עשריר. זאת אומרת, השאלה איזה אימאם נראה אחרון, באיזה מאה, ומאז נעלמו עקבותיו, ומי יהיה המשיח, מאיפה תבוא ביאת המשיח השיעה? יש, אבל זה לא משנה, זה נכון שהם לא התחילו למען האיראנים, הם התחילו מסיבות תימניות פנימיות, ויש להם טענות לגיטימיות כנגד המשטר התימני שהתעלל בהם בעבר. זה אלה שתמכו בשעתו במונרכיה התימנית בשנות ה-60 כנגד הסוציאליסטים וכנגד הצבא המצרי, ועכשיו התהפכה, ואז היו הסעודים איתם, עכשיו התהפכו היוצרות והסעודים נגדם, כי הם היום הסוכנים של האיראנים. כל זה לא משנה, ההיסטוריה התימנית לא משנה, כי בסופו של דבר, ברגע שהאיראנים תפסו שיש כאן התקוממות שיעית, תלבשו עליה, התחילו להזרים לה נשק, מדריכים, אספקה, כסף וטילים לטווח ארוך, והפכו את ההתקוממות החות'ית בתימן לפגיון שמכוון אל ליבה של המדינה הסעודית. אין לנו פה מפה.
גם ירד, סעודית.
זה, אני מגיע לזה. תסתכלו על המפה ותראו שתימן ממש מכוונת, אזורי התקוממות, דווקא האזורים ההרריים שהחות'ים שולטים בהם, קרובים קרבה מפחידה ומסוכנת מבחינתם של הסעודים למכה ומדינה, לחיג'אז, שבחיג'אז יש תסיסה אנטי-סעודית מתחת לפני השטח בסיבות שעוד חוזרות לימי ההשמים, אספר לכם שפעם פגשתי באיזה פורום, ישבתי בהרצאה של ארכיטקט ממכה. והוא דיבר על מכה, התחיל עם הלב הפועם של האסלאם, כמו הלב הפועם של האדם והלב הפועם של היקום. נורא מרגש, ולאט לאט אני רואה שהוא סוחב את ההרצאה לאיזה כיוון, עד שכשהבנתי היה צריך להחדיק לי את הלסת ככה שלא טיפול מהמקום. הוא פשוט הסביר איך הסעודים החריבו ארכיטקטונית ותרבותית את מכה שלו שהוא גדל בה, מה המנובלים האלה עשו, ואז הבן אדם שם שקופית שמראה מצד אחד את הכיעור הארכיטקטוני של מקה של היום, מול הכבוד שישראל נוהגת באגן הקדוש. ירושלים, תראו איך נראית ירושלים, איך שמרו על צביונה, ותראו מה נבלות האלה עשו למקה שלי. שערו בנפשכם, כן? מזלו שהוא כבר לא עובד שם, יש לו משרדים במקומות אחרים. אבל הסעודים חוששים מאוד מאוד שהתימנים, החות'ים, יערערו את היציבות בסעודיה, יאיימו על ההגמוניה שלהם בחיג'אז, והם שלחו כוחות. זה כבר לא אמריקאים. למה לא שלחו את האמריקאים? כי בימי אובמה אי אפשר לסמוך על האמריקאים שילכו לשום מקום. אז לא שלחו את האמריקאים, הלכו בעצמם להילחם. אפילו המצרים לא התנדבו. אתם יודעים למה המצרים לא התנדבו? הקצין המצרי הממוצע, אם הוא יודע טיפה היסטוריה, אתה אומר לו, תימן, זה כמו שתגיד לאמריקאי, אתם מתנדבים עכשיו לחזור לוייטנאם, תקבל בערך אותה תגובה. אז המצרים אומרים, תהנו, באמת תהנו, אנחנו איתכם, אבל הסעודים שלחו כוחות סעודים וכוחות של האמירויות, והם נלחמים, לא שהם יודעים איך להילחם, אבל הם נלחמים, ויש להם לאט לאט יתרון המסה, יתרון המשקל, יתרון הכוח, יתרון ה... כסף העצום שהושקע בצבאות שלהם, והחות'ים נהדפים. מה הם עושים בתגובה? הם יורים טילים על סעודיה. נופלים טילים היום על ריאד. נהרגים אזרחים סעודים. זה לא איזה מלחמה במקום רחוק מבחינת הסעודיה. זה כמו שיפלו טילים פה בירושלים מבחינת טילים.
הפרושים הבנתי לתוך סעודיה.
ויש פשיטות של החות'ים באזור הזה של הגבול, ויש שם אסדות נפט. בקיצור, זה מלחמה אמיתית, קשה, אנשים נהרגים במספרים משמעותיים. לא סעודים, במלחמה עם איראן. מבחינתם החות'ים זה זרוע של איראן. מה כל זה אומר? זה אומר שאנחנו למעשה נמצאים, אם ישראל מתייצבת בצורה חדה וברורה, ככוח שניצב מול האיראנים בכל מקום, מוכנים בעת פקודה אולי להקוט אותם גם בלבנון. אם כי צריך להגיד, הסעודים התאכזבו מאיתנו ב-2006. הם חשבו שאנחנו נחסל את חיזבאללה, לא עשו את זה. אבל הם עדיין יודעים שישראל היא הכוח שמרסן ומרתק אליו חלק גדול מהיכולת שלו. בחודשים האחרונים ההתמודדות עם איראן בסוריה עלתה מדרגה. זה מאוד מעודד אותי לציין שהאיראנים פשוט משקרים לגבי מה שקרה. זה טוב מאוד, זה סימן טוב מאוד, זה סימן שהם יודעים שזה נגמר לא טוב מבחינתם, ובמקום להסלים הלאה הם משקרים על מה שקרה. הם איימו עלינו, אנחנו נרתענו, לא פצינו פה, לא ירינו כלום. בקיצור, כל האפיזודה שבה הקינו מכה קשה מאוד את התשתיות שלהם בסוריה, כאילו לא הייתה. אפילו חסן נסראללה, שבדרך כלל לא משקר, הוא בכלל מיומן מאוד במניפולציה על הציבור הישראלי, הרב שקה הזה, למד ממישהו, אפילו הוא שיקר, לגבי מה שקרה בחילופי האש במולד. הסעודים רושמים לעצמם שישראל איתם בדברים שהכי חשובים, בדברים הקיומיים מבחינת, וזה משתקף. כמו שאמרתי לכם אולי בשיחה הראשונה, אמרתי העולם יודע שהסעודים באיחוד האמירויות בעצם באותו צד כמו ישראל בטווח הנראה לעין, כל עוד הבעיה האיראנית שם, ולכן הם לא צריכים לחשוש איך יגיבו הסעודים או האמירויות להתיידדות של מדינה כזאת או אחרת עם ישראל. וזה בא לידי ביטוי מסינגפור ועד, הייתי אומר ארגנטינה, אבל בואו לא נדבר על ארגנטינה. זה מאוד, זה משתקף במעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית. זה הרווח העקיף שלנו מההתקרבות. הביטויים הישירים הם קטנים וסמליים, ועוד יצליחו גם להרגיז את אל על, כן? כי אייר אינדיה עכשיו תטוס, ואולי גם חברות אחרות מאסיה יטוסו לישראל הישר מעל שמי סעודיה. אז זה לכאורה נראה מאוד טריוויאלי, אבל זה מחווה שאובמה וכאב, שר חוץ שלו קרי, התחננו לסעודים, תיתנו את המחווה הקטנה הזאת לישראלים, כדי אפשר להתקדם לאן ש... עזבו אותו. למה? כי הם לא סבלו אותו בר. אחד הגורמים המשמעותיים ביותר שחיברו בין ישראל לבין סעודיה והמפרציות, הייתה השנאה המשותפת למדיניות של אובמה כלפי איראן. אנחנו צרחנו בקולי קולות, הסעודים קיללו בשפה שאי אפשר לחזור עליה בחברה מאורגנת, אבל בחדרים סגורים. היה איזה אירוע שאובמה דיבר בנאום באוניברסיטה האמריקאית, כמה ימים אחרי שסוכם הנייר הזה, שקוראים לו הסכם, שהוא לא הסכם, עם האיראנים. ואמר, רק ישראל מתנגדת. אחרי שבוע הוא הופיע בטלוויזיה, תוכנית בעניינים בינלאומיים של רחוב של פריד זכריה, ואומר זכריה, כן, רק הישראלים מתנגדים באופן פומבי. מי שאומר לו, יצאת, אדוני הנשיא, יצאת לא דייקן, יצאת שקרן בנגן אוניברסיטה. טראמפ זה לא היה קורה, טראמפ לא יכול לשקר. טראמפ פשוט לא יכול לשקר, כי האקט המשפטי של לשקר כרוך בידיעת האמת. אני צריך להרחיב? אז נחזור לאובמה, המדיניות של אובמה הרגיזה את הסעודים עד דקה, שהתהדק מאוד הקשר שלהם איתנו, מתוך הצורך לעמוד יחד כנגד המהלך הזה שבונה את הלגיטימיות של המשטר האיראני. נהפוך הוא. האקט הראשון של טראמפ כנשיא היה לבוא קודם לריאד ולעשות שם את ריקוד החרבות וכל המחולות האלה, ואז לירושלים. ולסמן בצורה ברורה מאוד שבנקודת הריאות של הבית הלבן של היום, הצוות שסביבו, סעודיה וישראל נמצאות באותו, לא מחנות יריבים, אלא באותו מחנה על אותו עניין. מסר מאוד חזותי, מאוד ברור, מאוד חד, ומאוד נכון, זאת המציאות. האיום האיראני יצר היום מצב שבו אין למעשה הבדל בעמדות בינינו לבין איחוד האמירויות או אפילו הסעודים, ושום דבר שחשוב באמת. דוגמה, באירועי הר הבית, אמרתי לכם, המגנומטרים, בירדן שערה, כי מלמטה לוחצים כוחות על המלך, הוא היה, אני חושב, אילולי התקרית המיותרת לגמרי, עם השגרירות היה, של המאבטח, היה יכול לגמור איתנו את העניין הזה בנחל, אם זה היה תלוי. אבל הלחץ של הציבור בירדן, ירדן מדינה מאוד שברירית, דיברתי על זה גם בפגישה הזאת. פה הרחוב הפלסטיני סער מפני שחמאס, והכסף הטורקי שמסתובב בירושלים, ויקירינו פה בתוך מדינת ישראל פנימה, הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, אנשים באמת יקרים עולים לנו ביוקר. הרי הם היו הרוצחים באירוע שהתחיל את כל ההשתר שלו. אז הכל תסס. אבל לפעמים הדבר הכי חשוב שקורה בסיטואציות מסוימות, הייתי צריך פעם להסביר, הייתי נוהג להסביר את זה כשהייתי עוד בין. חטיבת המחקר באמן, הייתי מסביר לקצינים צעירים, תשימו לב, שהדבר, לפעמים הדבר הכי חשוב שקורה זה מה שלא קורה. מי לא מדבר, לא שומעים ממנו, לא רואים ממנו, קולות של שטיח, סג'אדה, של שטיח תפילה. מה זה לא נבח? דממה מוחלט. המקרה המוזר של הכלב שלא נבח בלילה. הכלב, לא כלב, חלילה, כן? המדינה הסעודית ירום הודה, דממה מוחלטת. אפילו הסתובב ברשתות הפלסטיניות, אני לא הצלחתי לוודא אם זה ציטוט אותנטי, אבל ציטוט שיוחס ברשתות החברתיות הפלסטיניות למופתי של מקה. אומר, בעיה הזאת, מגנומטרים שמגנומטרים, בעיה ישראלית פנימית. אתה קורא פלסטיני, קורא שורה כזאת מדמות סמכות דתית, סעודית, השן יוצא מאוזנה. עכשיו, למה אני יכול להאמין שזה קרה? לפני כמה שנים הייתי בירדן, במקרה באיזה כנס, ובערב הסתרחתי מול הטלוויזיה, ובמקום לפתוח ספורט, פתחתי בטעות תחנה של פסיקה הלכתית סעודית. ומופיע שם שייך, ושואלים אותו שאלות, שאלות ממאזינינו וצופינו. שואל אותו בחור מלונדון, האם לבוא לפלסטין להצטרף לג'יהאד? אומר השייך הזה, בחוץ, בשביל מה אתה מזבז את חייך? הייתה מדינה יהודית קטנה, אפשר היה להשאיר אותה במנוחה. בא נאסר הזה, החליט לזרוק אותה לים, תראה איך זה נגמר, מה אתה צריך לעסק עם זה? קיצור, ודברים מהממים. וזה, יש גם דיבור כזה בסוד. אפשר למצוא היום בקווייט ובאיחוד האמירויות, אנשים שאומרים, כל הסכסוך הזה מבחינת הערבים, בטעות יסודו, ליהודים יש זכות לשוב, זה מוגן טקסטים קוראני. דברים... מה? אפילו שומעים קולות כאלה, כי המדינה הקווייטית כשהיא מתנהגת באום זה כמו הגרועים באויבינו. וגם כמובן, גם הסעודים, גם המצרים וגם הירדנים, כל ידידינו המשותפים, ברגע זה מגיע לבועה ההיא שם, על הנהר, על האיסט ריבר בניו יורק, כן? ארמון הפלאות, כן? שם הכל מתנהל לפי כללים אחרים. כי שם אתה מסתכלים, שם אתה נמצא תחת הזכוכית המגדלת של דעת הקהל המקומית, שם אתה צריך לשחק את המשחק. אבל כשזה מגיע ליחסים הבילטרליים, אני לא אפרט פה מה קורה בינינו לבין איחוד האמירויות, אבל קריאה זהירה בעיתונות הישראלית, אם אתה יודע להבין דבר מתוך דבר, אתם יכולים להבין שקורים דברים מעניינים. בוודאי בתחום הסחר האזרחי, זה מגיע למאות מיליונים, יש אנשי עסקים שלנו שיושבים, יש אגב גם נציגות ישראלית שיושבת באיחוד האמירויות, לא מואמנת למדינה, אלא יש את הגוף הבינלאומי, סוכנות של האום שעוסקת באיכות הסביבה, והיא יושבת בדובאי, תענוג לשבת בדובאי, תאמין אותו, את המגדלים היפים, אבו דאבי, סליחה, צודק, יושבת באבו דאבי, קוראים את כל המגדלים היפים האלה, את מרכזי הסחר, זה באמת מקום נהדר, לא הייתי, אבל מי שהיה שם מספר. ויושבת נציגות ישראלית מול ארנה, מול הסוכנות הבינלאומית הזאת לאיכות הסביבה, על אדמת איכות האמירויות. אז גם כאן מתרקמים דברים, ובאמת רמת השותפות בהשקפה על כל נושא אפשרי היא מאוד מפתיעה. סיפר לי. פעם נתתי איזושהי שיחת תדרוך לידיד שלי, דיפלומט ממדינה מאוד ידידותית, על המצב באזור, ואחרי 3 דקות, אנחנו חברים טובים, מכירים שנים, הוא חותך אותי באמצע, אומר, עזוב, אתה מזבז את זמני, אמרתי, מה קרה? הוא אומר, עכשיו באתי מהמפרץ, קיבלתי בדיוק אותו תדריך, מילה במילה. ויש סיפור שדורי גולד מספר, גם הוא לא אומר מול מי הוא ישב, אתם מוזמנים לנחש, אבל הוא ישב מול מקבילו, כשהוא היה מנכ"ל משרד החוץ, והוא התחיל לקרוא את הטוקינג פוינט שלו, אז הוא אומר, תראה לי. אז הוא אומר, בסדר, הראה לו, אומר, אתה גנבת את שלי. זאת אומרת, אין, לא נשאר היום דיילייט, כמו שאומרים, סדק בינינו לבין, בינינו לבין המדינות האלה, בראש ובראשונה, איחוד האמירויות שביניהם עיני הפלסטינים בכלל רחוק, וגם סעודיה היום סדר עדיפויות מאוד מאוד. איפה זה משאיר את המצרים? אז כאן העניין קצת מסובך. למה? מצד אחד הם באותו מחנה. מה זה באותו מחנה? סיסי נמצא באותו מחנה. מורסי היה איש של האיחואן, על האיחואן ועל הטורקים, נדבר בשבוע הבא. אבל סיסי באופן חד משמעי נמצא באותו צד. הסעודים והאמירויות השקיעו הרבה מאוד כסף לפני ואחרי השלישי ביולי 2013, במה שאני קורא פרויקט סיסי, כדי לטרפד לקטרים את פרויקט מורס. יש שם הרבה שנאה, לא דווקא שנאת חינם, שנאה אמיתית, שורשית, עמוקה ויוקדת בין המשפחות. והם השקיעו הרבה מאוד מאמץ בלדפוק את הפרויקט הקטרי על ידי זה שהם יכולים להביאו להפיכה, התקוממות עממית והפיכה צבאית, סליחה לביטוי, במצרים, אולי בביטוי גולר. הצבא המצרי פעל בשליחותו של העם וסילק את מורסי משהו. אבל גם לסיסי סדר, הוא עובד באותה רשימה של אויבים כמונו וכמו הסעודים, אבל הוא קורא אותה בסדר ההפוך. אם תשאלו את הסעודים או את האמירויות היום, מה האויב, מה סדרי העדיפויות שלך? אז הם יישמעו בדיוק כמונו. איראן, 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 הגרורות של איראן, כמו חיזבאללה ומשטר הסורי וכמובן החוסים בתימן. אחר כך, מדרגה מתחת לזה, דאעש, בעיה אחרת, זה לא סונים, זה סונים, זה לא איראנים, אין להם קשר לאיראנים, האיראנים עזרו להרוג אותם בצפון עיראק, אבל הם גם איום, ובמדרגה התחתונה, אבל גם הם אויב, אבל פחות חשוב, האחים המוסלמים. תקחו את המצרים, תשאלו אותו, אז הוא יגיד, האויב, האויב, הקיומי, זה הטרוריסטים של האחים המוסלמים. אגב, המצרים אוהבים את החמאס, אהבת נפש, בעיקר בתור מילוי לפיטה, או עם אורז, זאת אומרת, מבחינתם, הם היו מוכנים לראות את החמאס יורד ביגון שאולה הרבה יותר מהר ממה שזה חשוב לנו, כי הם קשורים בטבורם לאיום הקיומי על המשטר המצרי, שזה האחים המוסלמים.
יש סיני יום היום עליהם היום יותר.
כן, כן. קודם כל האחוואן, כי זה תנועה של מיליונים בתוך מצרים. סיני אצל המצרים נתפסת כמו איזה סרח עודף מאוכלס בבדואים, ובדואים אצל האוכלוסיית עמק הנילוס, זה לא בדיוק בני אדם, ואגב זה הדדי, גם הבדואים יש להם דעה מאוד מגובשת על המצרי, על המצרי הממוצע ועל אמא שלו. עכשיו, זה נורא מעניין, אנחנו 15 שנה הסתדרנו עם הבדואים של סיני בצורה יוצאת מהכלל, באו המצרים והחריבו את היחסים האלה לחלוטין, יש סיני יוקד. אבל דאעש היום זה בעיה, כי אנשים נהרגים, אבל זה לא, אומרים בערבית, פי עקר דארי, לא בלב מצרים, זה בפריפריה בסיני. אבל זה בהחלט במקום השני והגבוה מאוד ברשימה, זה דאעש, או מה שנקרא מוחפז הצינה, מחול סיני של דאעש, מה שהיה פעם נקרא עם אנסר בית אל-מקדס, או הכנף או אנסר בית אל-מקדס, ארגון טרור מקומי של הבדואים בסיני, נאחז בקרב הבדואים בסיני, נשבע אמונים לאיש הקורא לעצמו אבו בכר אל-בגדאדי, ראש דאעש, אברהים סמראי בשמו האמיתי, והיום הם חלק מהאיום, והמצרים בהחלט רואים אותם, כי הוא גם אנחנו, ואם אתם מאמינים למה שנכתב לניו יורק טיימס, אז אנחנו גם עושים משהו בעניין הזה. עכשיו אני מאוד מצטער שהניו יורק טיימס כתבו את זה, מה שלא אומר שאני יכול להכחיש, זה נכון. אבל האיראנים בשביל המצרים עמוק למטה ברשימה. הם לא, הם גם אויב, כי הם אסלאם רדיקלי, וחוץ מזה חשוב למצרים להיות בסדר עם מיטיביהם, הסעודים והמפרציים, ולכן גם איראן נחשבת ביניהם לאויב, אבל אם תשאלו אותם על סדר עדיפויות, הם לא הולכים להשקיע בתימן, ובסוריה הם בכלל חושבים שאסד עדיף על האלטרנטיבה. ובעניין הזה יש מחלוקת חריפה בינם לבין הסעודים, כי בין הסעודים אסד הוא קודם כל סוכן איראני, ולכן להילחם בו כל זמן שאפשר. אז יש דווקא בעניין הזה, בינינו לבין המצרים, יש שוני, לא ניגוד, שוני, או שוני בסדר עדיפויות. איפה העדיפויות נפגשות? גם לנו וגם להם חשוב להקות את דאעש בסיני. ובעניין האיראני, ממילא המצרים זה לא פקטור שאנחנו צריכים להיבנות עליו בדרך כלשהי. אז זאת המפה האזורית של היום, היא שונה מאוד מהמציאות שהכרנו עד לפני שנים ספורות, והיא נותנת לישראל מרחבי פעולה גם באזור וגם מעבר לגבולות האזור, שמסתכלים עלינו ועליהם ואומרים, אם הסעודים בסדר, אם הם בסדר עם הסעודים והסעודים בסדר איתם, אז אני לא מסתכן הרבה אם אני עושה עסקים עם ישראל. וזה מה שעושה חלק מהשינוי שאנחנו רואים בעבר. במעמדה הבינלאומי של ישראל
בשנים. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות, וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505 77 0586. אז יאללה, ניפגש.